המאמר הזה מאמר מאוד מקיף בתוכו הרבה עניינים חשובים גם בהסברות פנימיות וגם בהסברות שיותר רלוונטיות כלפי הציבור הרחב. יש פה איזו חוכמה מיוחדת של עריכת הדברים. העילה לכתוב אותו, כמו שבדרך כלל רוב המאמרים כאן, הם הרי מאמרים שהתפרסמו עיתונות כתובה, אולם יש היו קבצים, מאמרים יותר מאמרים, מאמרי הגות, אבל הם היו נסובים מסביב לעיני השעה, רובם ככולם. פה מבואר בסוף המאמר, בסוף הכרך, יש פה נספחות, אז ביחס לפה כתוב שזה נדפס בעולם, זה יוצא עמוד 553, שכ"ג שבט תרע"ד, ועוד לפני, כחצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, והעילה לכתוב אותו באה על ידי בקשת העורך, עורך העולם. הוא כותב פה כך, הוא ביקש ממנו, מהרב, לערוך דברים אחדים על דבר ירושלים הקדושה. ואת העורך הכתב העת הזה ביקש מהרב מאמר על ירושלים. אז בעצם הרב בקיצור אומר שמאוד קשה לכתוב על ירושלים, מקום כל כך קדוש, מקום כל כך עליון, אבל דווקא בגלל שאתה מבקש, הסיבה הזאת, היא מעוררת אותי לכתוב, הוא אשר עניין לי למלא את בקשתך זו ויפנה לי איזה שבילה, מתוך כך נזכרתי איכן אנחנו עומדים בתנועת התחייה שלנו. זאת אומרת, העורך הזה, שיתכן אפילו שאיננו איש תורה, אבל זה שהוא כאיש איש התחייה מזמין מאמר לירושלים הקדושה, זה בעצמו מורה שהגיע המקום להכניס את ירושלים והמימד שהיא מייצגת בתוך כל התהליך של התחייה שבתוכה אנחנו מצויים. הימים האלה כתב לא היו מאופיינים במאורע מאוד מסוים. אם אני מסתכל באגרות שנכתבו באותה תקופה באופן כללי, באגרות הרב עסוק, זה היה אחרי מסע המחנות והתגבשות ראשונה של מפעלי חינוך מיוחדים שהרב רצה לייסד, זקיפת קומה יותר תורנית של בתוככי ארץ ישראל, זה היה כמה שנים אחרי יסוד תל אביב, ובתנועה הציונית בכללה, אחרי פטירת הרצל, הייתה תקופה כמה שנים אחר כך, שחזרה ועלתה השאלה כאילו הציונות לאן מבחינת התוכן שבה. השנים הראשונות עדיין המשיך המהלך שהרצל בעצמו יסד, אחר כך בעצם בקרב הזרמים השונים של התנועה הציונית עלתה שאלת התרבות, כן, על שני המאמרים הראשונים של נתיבות ישראל שיצאו תפה שם ג' עסקו בתרבות הישראלית, ועל הפרק בעצם הפנים הרוחניות של התנועה הציונית, וכנראה שזה בא במקביל לכך שהקול הזה היה יותר מוזמן להיות נתבע פעם מהציבור בכללו, עוד לפני השלב של הצהרת בלפור. במקום אחר הרב כותב ערב מלחמת העולם הראשונה כבר על הכיוון הזה של נתינת זריקת הנשמה במהלך התחייה, כאשר בעצם זה התגבש באופן יותר מסוים ומודגש כתנועה אחרי הצהרת בלפור כמה שנים אחר כך, זה כבר דיברנו מקודם. אמר זה, כן, הוא אמר על ירושלים, הוא עומד בזכות עצמו כמאמר קודש מאוד מיוחד של הרב על ירושלים, והוא לא קשור דווקא להקשר של אותה תקופה, הוא קשור לתמיד, והוא גם קשור לזמן המיוחד של יום ירושלים, כפי שאנחנו רואים מהשיחות של ציוד הזצ"ל, סביב יום ירושלים, אז הדברים נסובו מסביב ליסודות, שהרב זצ"ל כבר מניח אותם כאן, בצורה יותר מסודרת, ואנחנו ננסה לראות את הקשר בעזרת השם. אני אנסה כאן להתקדם לאורך המאמר הזה, מאמר ירושלים. לא ממש בקריאת שורה שורה, הוא קצת ארוך מדי בשביל זה, אבל כן נשים לב לחלקים השונים ולמיוחד שבכל אחד מהם, אני חושב שבוודאי עברתם על זה, ולראות איך הדברים נשזרים יחד, איך הם בונים ביחד את המימד הארוך והשלם של ירושלים בכללה, והמימד שהערך ירושלים צריך לתפוס בתוך מהלך התחייה. הרב אומר כך, שלא לכולם לספרים, מראש הרי קודש ממעמקי נשמת ישראל תחיית האומה נובעת. החיים האיתנים המפקים בעמי ומעורים אותנו לתחייה אחרי שנת מוות עמוקה של גלות קשה ומרה, הלא הינם החיים של נשמת ישראל השלמה הנשמת הגול כולו. יש תחיית האומה, שזה אולי כל מה שאנחנו רואים לפנינו בכל המושגים שקשורים לתחייה, שעם ישראל מתעורר לשוב לארצו, מתעוררים הרעיונות שעם ישראל צריך לשוב להיות לובש צורה נורמלית של עם בכל המערכות והמוסדות של אפיינים עם, ועם כל המערכות התרבותיות הייחודיות שלו, עם הגבורה והעוצמה הנחוצים וכו' וכו'. כל זה נקרא תחיית האומה, המושג תחיית האומה כבר היה מוכר. הרב אומר, מאיפה הוא נובע? יש דבר עמוק ממנו. הוא נובע ממעמקי נשמת ישראל. מה מתחיה? מה שמתחיה זה בעצם החיים של נשמת ישראל השלמה, נשמת הגוי כולו, שהיא בתרדמה. כלומר, בעצם מהות החיים שלנו, עומק החיים שלנו, נשמת ישראל שלנו, היא בעצם בגלות ממצב תרדמה. הצורה המקורית השלמה החיה של עם ישראל בכללותו, הישראל בנשגבותו, זה רדום בגלות, זה מופיע בצורתו, בצורה מאוד מוקלשת, בצורה רופפת בגלות, והוא קם על רגליו בתחייה ובעוצמה בגאולה. נשמת הגוי כולו, יש פה דגש על כולו. מה זה נשמת הגוי כולו? הרב מפרט, והפירוט הזה הוא מאוד חשוב. לא חלק ממנה, לא איזה כישרון מיוחד מכישרונותיה, כי אם רוח חייה השלם בכל גבורתו, בכל צביונו ותפארתו. כלומר, כשאנחנו מדברים על נשמת ישראל השלמה, אנחנו לא מדברים על איזשהו משהו שהוא כל כך עמוק ורחוק מכדי יכולת להגדיר אותו בשום צורה, ואין לו שום קשר עם כל הופעות החיים. אנחנו צריכים להבין שכל הישראליות בכללה, בקודש ובחול, בכל המאפיינים, הכל אחד בנשמת האומה. שלא נאמר שעם ישראל יש לו איזה שאיפות רוחניות כבירות, או איזה דרך, אידיאל קודש מיוחד, והוא נכנס לתוך כלי של הופעתו בחיים בעולם כאומה, וזה דבר חיצוני ביחס, לא. עם ישראל הוא יוצירה אחת, האומה הישראלית היא הישראל, השיר אל, שהרב כותב במקום אחר. זו שירת חיים אחת, גוף אחד בעל איברים, שכל האיברים הם כאלה שהנשמה תלויה בהם. הנשמה שייכת לכל מכמני האומה במובן העמוק. לכן ירושלים לא נתחלקה לשבטים. אנחנו נראה, הרב בינתיים לא מקשר את זאת לירושלים. אבל הבחינת ירושלים היא שייכת למה שהיא כלולה מכל הבחינות המתפרטות והולכות. כל שבט ושבט הוא איזשהו צינור עצמאי, אבל כולם יונקים את חיותם, כולם אחד בירושלים. אז לא נתחלקה לשבטים. בירושלים כולם חד המה. מחוץ ירושלים אתה יכול לעשות להם בחינות. בירושלים כולם אין בהם יכולת לחלוקה. זה מה שהוא אומר כאן מיד אחר כך. המטבע הבולטת לרוח נצח זה נחתמה בכליל שלמותה בעיר האלוקים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו נדגיש את העניין של ירושלים הבנויה ובניין ירושלים. שיש איזה, זה לא סתם, זה מליצה. תכף נראה, אבל בכל אופן ירושלים, כרגע עוד נניח לזה, ירושלים מחוברת מן הכל. זאת אומרת, בירושלים הכוליות הישראלית משתקפת במילואה. ולא רק במילואה כאחת, אלא במילואה לכל דורותיה. אתה יכול להסתכל בירושלים, עם ישראל נמצא כאחת, לא רק על כל נכסיו הרוחניים והלאומיים והחיצוניים והפנימיים, אלא הוא כאחת על כל מצביו. בגלות ובגאולה הכל נמצא שם כאחת. יש התראויות חיצוניות שונות של אותה אמת. אולי משל הדבר שבעצם מאז ששכינה הגיעה לירושלים, נבנה בבית המקדש, בנה שלמה את בית המקדש, בנה הכל מכתב ביד השם עלה הסכיל, מה שהפסיד היה מביא, שהכל על פי תוכנית שנמסר לדוד המלך, נמסרה לדוד המלך משמואל, הנביא, בניות ברמה, עסוקים בניות של עולם, ושם חלק מהתוכנית היה, עכשיו כותב הרמב"ם מתחילת הלכות בית הבחירה, גם המחילות שמעמקי מקום המקדש הוכנו בתוכנית אלוקית על ידי שלמה, להניח מקום לארון להיגנז שם בבוא העת. ויושיהו המלך מאות שנים אחר כך גונז שם את הארון כדבר השם ובידי הנביא, זאת אומרת הייתה הוראת שעה שהנה הגיעה השעה להיגנז, ומאז הארון גנוז ונקרא ששכינה לא שורה, שכינה לא שרתה בבית שני כי הארון היה גנוז, וגם בסוף ימי בית ראשון, ובעצם הארון נמצא שם עד היום. זאת אומרת, בסופו של דבר, המושג הזה ששכינה לא זזה, יש לו כביכול איזו התראות של ממש, של חפצה, שהארון שם, תמון, גנוז, בלתי מסוגל להאיר באופן חי את כללות האומה, אבל הוא מצוי שם בצורתו הריכוזית הגנוזה, כשלמות של בכוח באופן מציאותי. עוד נרחיב את זה.
אנחנו לא מתכוון גם למושג הרוחני של ירושלים, כמו
שציון,
ירושלים.
כמה דבר, לא בדקה, כאילו, העניין השני פה. זה שני הדברים קשורים. תכף נראה, לא רק למושג הרוחני. המושג הרוחני קשור למושג המציאות. מה שאומר כאן, שהוא במטבע נחתמה בכללי של השלמותה בעיר האלוקים, אני לא מתכוון למושג ירושלים הידית, עיר האלוקים, ירושלים בנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שם עלו שבטים שהשתקה, זה מציאות. שלא מתחלקה לשבת עם
מצוות. זה דבר השאלה של מעלה, שזה אחר כך ממשיך גם, כאילו, ברור שכל העקרונות הרוחניים בסוף ממשיכים, ברור...
הנה, אבל ירושלים, ירושלים של מטה כנגד ירושלים של מעלה. יש פה דבר מיוחד בעניין הזה, בנפש החיים. נפש החיים, בשער ב', פרק י"ז, יש הגהה. הרב אומר כאן כך, הרב אומר, סליחה, הנפש החיים אומר, שורש נשמות כלל ישראל יחד נקראת כנסת ישראל. זה מה שכתוב בפנים. שורש נשמות כלל ישראל יחד. למטה הוא קורא לזה ירושלים. זהו עניין הכתוב, הלוך וקראת באוזני ירושלים, שירמיהו אומר, הלוך וקראת באוזני ירושלים. איך נביא יכול לקרוא באוזני ירושלים? ירושלים שומעת. אז הוא אומר, קינה כתוב כלל ישראל בשם ירושלים. למה? כי היא הייתה כנסיית כלל ישראל, בעלותם לראות פני האדון השם ברגל, שם קיבלו כלל ישראל שפע, תורה, קדושה ועירה, כל אחד, לפי שורש אחיזת נשמתו, מכנסת ישראל, אז זה נקראת ירושלים של מעלה, אהבת כלולותייך, רוצה לומר כלילות, זהו עניין השכינה, אני נזכר בכל מקום. כלומר, הירושלים של מעלה זה כנסת ישראל, ירושלים של מטה מכוונת כנגד זה. כנס ישראל, כללות ישראל, כללות לשמות ישראל שבכל הדורות, כללות הבחינות, נמצאת באופן הרעיוני בירושלים של מעלה, באופן המציאותי בירושלים של מטה. לכן רק כשישראל מתכנסים שם ברגל, אז הם זוכים להיפגש, אז מאירה עליהם הבחינה של ירושלים של מעלה. זה המקום עלי אדמות, שאוחז בצורה הכי ממשית, הכי מוחשית, את המציאות השלמה הזו. יש פה הרחבה, יש דרשה, שרב חיים מוולוז'ין נתן בסליחות, לפני סליחות, תקופה י"ב, יש פה דרשה ארוכה, וכאן הוא אומר, עניין סוד ירושלים של מעלה, הוא סוד מקור נשמותיהם של כל ישראל. יש פה הפניה, אומר, של הכל. מקור נשמותיהם של כל ישראל, כך נקראת גם כן כנסת ישראל. כי כמו בירושלים של מטה, בעלות כל ישראל ברגל לראות את פני השם, היו מתכנסים שם כל ישראל יחד. כן, ירושלים של מעלה הוא סוד מקור כניסת נשמותיהם של כל ישראל. כן, טוב. נחזור אלינו לעניינים. עכשיו הרב יוצא מכאן את המאמר המשולב בהגדרות עמוקות של ירושלים ובהתייחסויות להתפתחות תנועת התחייה ושלביה. רוח החיים החי לעולמי עד הדעה העליונה והנצחית מצא את מנוחתו בהר ציון אשר אהב סלע. מנוחתו, כן, הגעתי למנוחה ולנחלה. בישראל הוא יודע את זאת בעומק חיי נשמתו. שימו לב, הידיעה, יש מקומות שהרב כותב, ישראל יודע זאת בעומק חיי נשמתו. הרבה פעמים שואלים את זה, מי מכיר את זה, מי יודע את זה? עומק חיי נשמתו. הרבה פעמים המושג דת אצל הרב, לקוח מהקבלה, הדת, עולם הקבלה, אז הרב ממשיך את זה למושג הדת, באמת זה לא נפרד, המושגים האלה לא לחינם. בעולם הקבלה יש בה, הדת יש לה איזה מימה, משהו שפע מיוחד, שעובר מהמקום הכי עליון שיכול להיות, עד המדרגה הכי תחתונה. הוא מסוגל לחבר את כל המדרגות יחד, להוביל שפע, יש איזו תכונה מיוחדת למימד הזה. לכן, יודע, זה גם, יודע זאת בעומק חיי נשמתו, וזאת ידיעה של ממש, זה אחיזה. לתת, אדם ידע את חווה, יש אותו את המושג, אחיזה. יודע הוא שהוא צריך, עכשיו, מה עם ישראל יודע? עכשיו הרב עובר לדברים שהוא יודע באופן מוחשי יותר. יודע שהוא צריך להתכונן ולהיות לעם. וכבר כאילו דעה שהלכה ונהייתה יותר רווחת באותו זמן. הוא יודע שארץ צריכה היא לעם, יודע הוא שעם צריך לאכול כגני חומר, לאכול כגני אירוע. לחיי עבודה ופעולה לעיקרים קורמים, יוגבים וחוצבים, בונים ובשרים. שימו לב איזה דברים הרב כולל, מערך התחייה שצריכים להיות. לא רק תכלס לדברים שצריך פרנסה, נו, אז מילא קורמים ויוגבים, עיקרים. אז זה מובן, עבודת הקרקע, הרב אומר עוד דברים. הרב אומר, חוצבים, בונים ופסלים. נו, מיני פאר ויופי, כן? עם בריא, צריך שתכונת רוחות תשתקף ברווחה ובהרחבת רוח בכל הבחינות, זה שייך. חיי העבודה למושכי שבט, סופרים, כל מיני אומנים שונים, כל הכישרונות הללו רוצה הוא להוציא מכוח אל הפועל מרוחו העשיר והעיר, אבל עד כאן זה כבר נגלה והולך לפנינו באותה תקופה, אבל יותר מכל יודע הוא שיש לו נשמה עליונה ורוממה, שהוא עם אלוקי עולם, עם פילי פלאות. מקור אמונת אומן, מקור חיי הרוח העולמיים, מעיין אור השם ונשמת כל חיי העולמים בו חיה. שימו לב, יש פה שני מושגים מאוד עמוקים. מצד אחד, הוא עם אלוקי עולם. מצד שני, נשמת כל חיי העולמים בו חיה. הוא לא רק עם שיש לו אלוקי עולם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מיוחדים, לא רק בזה שאנחנו העם שיודעים לדבוק ולהאמין באלוקי עולם, אלא גם בכיוון שמלמעלה למטה, עניין האלוקי, נשמת כל חיי העולמים, חיי העולמים זה אותו שם שמיים, שמתראה בחיות המציאות בו חיה. אז מה שמתעורר פה זה לא רק נשמת האומה הכנוסה, נשמת אלוקים חיים זאת, אשר בכל העולמים חיה מודד מירה ומששת, נוזלת פלגים של חיי עולם בכל רוח נשמה, מפתחת אותו הלוך ופתוח, נותנת עוז שירה ורומות קודש ולא עולם שכינת כל חי, בישראל היא שוכנת בסגולתו הלאומית הראשון. זאת אומרת, אנחנו פה בירושלים נמצאת אותה אחיזה. פה נמצאת נשמת האומה הכי כללית, אבל פה היא גם, מה זה שכינה? שכינה זה כאילו איפה ריבונו של עולם שוכן. זאת אומרת, השכינה, זה לא איפה אנחנו שוכנים. איפה ריבונו של עולם שוכן? איפה הכתובת? איפה העניין האלוקי? איפה הצד האלוקי איפה לב המציאות? כל דבר ששייך לאלוקות שבכלל המציאות. בכל מין בן אדם, בכל מציאות שאתה יכול למצוא אלוקות, היא נשאבת מפה. היא נשאבת, האלוקות נמצאת פה, והאלוקות הזאת מונחת ברוח האומה, זאת אומרת, נשמת ישראל, כשהיא מתעוררת, זה בעצם התעוררות של הופעת נשמת אלוקים, יכולת הופעה, יכולת גילוי של נשמת אלוקים בכללות המציאות. זה מפה, לכן מירושלים, מקור ההזנה של שלמה המלך, כל דבר ניזון מירושלים, כל דבר מוצא שורשו בירושלים. ומירושלים לא זזה שכינה מעולם. היסוד הזה, גם האחיו הרצוי דה זצ"ל, במאמר שלו, מאחר כותלנו, גם פה הייתה עילה למאמר הזה, מי שיודע את כל הוויכוח על הזכות היהודים, פולל בקוד הזכות על הכותל המערבי, בשנותיו האחרונות של הרחית ימיו של הרב, היה כאן, היה אפילו תביעה עצומה מבחירי היישוב שנוותר, כי זה פיקוח נפש. זאת אומרת, היה בא מצד הבריטים, כן, שאם היהודים יוותרו על הכותל, אז הפרעות, היה שם פרעות תף וצדים, פרעות, תרץ, ועוד כל התביעות, כל הגש של הערבים. אז כן, אם אתם תוותרו על הזכות שלכם בכותל, הם ירגעו. אז כן, כמובן, היהודית התמימים חשבו שזה ככה. והרב זצ"ל היה היחידי שלא הסכים לוותר, הוא יצא לפני הבריטים, בית משפט, שם הוא נאם נאומים חוצבי להבות, וכולם הרכינו ראש וכיבדו, והרב דיבר שם גדלות האומה. הרב צידה מספר שהרב היה בבית החלמה, בחולה, ושם באו להרעיד את ליבו, ומשם הרב כאריה, כצור, כן, בשום אופן לא ויתר. הרב צידה בעצם כאן מתפרסם שנתיים אחרי פטירת הרב, אבל הרב רצידה מסביר, מייחס את זה לכותל. הביטוי הידוע, יש לבבות ויש לבבות, יש ליבות אדם, יש ליבות אבנים, יש אבנים ויש אבנים, יש אבני דומה, יש אבנים לבבות. הרב אומר פה, שפה, כן, גם כן הביטוי הזה, זרם החיים האחד, האז והרם, המקיף וכולל הנמשך, הוא הולך מפה, הוא מחייר ומרכז את כולנו בכל דורותינו, בכל תפוצותינו, בכל נימי נפשנו, בכל פינות נתיבותינו, כמו הלב באיברים, הוא קולט וסופג את תנועות החיים שכולם משפיע ונותן להם את כולם, רצו ושוב. זאת אומרת, פה הנשמה מונחת כל איש ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מצב. גם מקצה המערב, ליבו היהודי זרם עבודת ליבו מופנה הוא הנה, למזרח, ליבו שרוי וקבוע, פה הוא קבוע באמת. הרב ציודה מייחס את זה לכותל בתור האות החיצוני. זקופים וחזקים עומדים פה תורי האבנים האלה כמצבת חיים מודיעים הם. פה חי עם ישראל, פה גנוז אור חייו. ועומדת ומשוחחת עם מצבת חיים זו בפני הרחמדה, אסירי תקווה, חלושי גולה, סופי גאולה, עומדים הבנים ומתדבקים על מסך האורה. ויש פה גם ציור כזה, מייחלים ליום היותם רואים ללות בה להיכנס פנים ממנה. ואת המחר כותלנו, זה עוד היבט. מצד אחד הכותל זה הביטוי הכי מוחשי, פיזי, שירונו שלם שיער, לציור הפנימי העמוק הזה שמפה אין גלות כאילו, רק זה חיצוני, זה חיצוני, זה לא מהותי, וגם לכך שזה קיר. זה קיר חוצץ, הרי המחיצות של הר הבית הן קיר שמועדות לשמור את הקודש בפנים, לא יהרסו לעלות אל הקודש. והשימור הזה, הוא גם מציין את המרחק, את חוסר היותנו ראויים, את מה שבסופו של דבר זו אמנם הנשמה, והנשמה לא נעלמה, והיא מקרינה, והיא קוראת לנו לשוב ולהידבק, והיא מחיה, והיא מעוררת וכו' וכו', אבל היא משוחחת, מגינה על מעוז הקודש הזה, עד לכדי נהיה ראויים לשוב ולעלות. את הציור הזה, זה לא סתם ציור חיצוני. זה רב אצל נדר נדר, כשהוא יצא מחוץ לארץ, כשוב שכשהוא מתמנה לרב, לרב בירושלים, לאחר סידה מספר בג' באלול, שהוא יבוא ארצה, המקום הראשון שהוא יגיע, כותל המערבי. השאיר את כולם שם, אמר שהוא צריך ללכת איזשהו מקום, הוא הלך לכותל. טוב, הלאה. כשאנו באים לדבר על ירושלים, אז שחו כל בנות שירי החול. כאבן ידמו כל רגשי תרבויות שונות לקוחות מכל גויי נחר. פה השם בדד ינחנו. זאת אומרת, בגלות נוצר מצב שהרבה דברים ששייכים לחיצוניות האומה מתחככים עם תרבויות של אומות אחרות. לפעמים עומדת היהדות בסכנה. לפעמים ישנה ספיגה מבחוץ של תכנים ותרבויות וצללים וצלילים וכל מיני בחינות. הרב אומר מאמר המחשבות, מה ראוי לדחות החוצה מכל וכל, מה ראוי לסנן ולקחת את הטוב, ומה יכול להיכנס כמו שהוא פנימה. אבל גם מה שנכנס כמו שהוא פנימה, הוא בא מבחוץ, וזה רומז לא רק לכל מהלך הגלות, אלא רומז גם לתנועת התחייה, התנועה הלאומית, שבתחילת דרכה כידוע, באה מחיקויים חיצוניים. אבל בירושלים, הכל עצמי, הכל פה השם בדד ינחנו. פה, גם מה שכביכול בא מבחוץ, מוכרח להישתל ולהיות כדבר שמאז ומעולם. אחרת הוא נדחה. זאת אומרת, בירושלים אנחנו נמצאים כולך יפה רעייתי מומן בך, באופן הכי שלם, הכי מתואר שלנו, ולא זו בלבד, אלא כאן לא נכנעה גאות עולם אשר לו מכל החורבנות הרבים, כל גלי הצרות אשר ראשו עברו, עד רבהם מוסיפו לו עמדה ועוז גאוות עלומים והדרת סביבה. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על, 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 על ירושלים, על מה שהיא מבטאת, פה כל מה שעובר על עם ישראל, כביכול ירידות, כביכול עליות, כביכול התרחקויות, כביכול התקרבויות, כל זה בעצם, פה, לא, פה זה לא עומד בסכנה. פה נמצאת אמת החיים שלנו מוצקה כפי שהיא הייתה, וכל המהלכים האלה מאתרים ומשלימים, מוסיפה גאות עולמים, או גאוות עלומים, סליחה, והדרת סיבה. זה, 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 זה משלים את הקומה העתיקה חדשה, דיבור עם ישראל גם, גם עתיק שבעתיקים, וגם חי וקיים, ושייך להווה לעולם. כאן ישנה מובאה שהרב חוזר לתחייה הלאומית ולשיבוץ של הערך ירושלים כפי שהוא צריך להוביל אותנו. הרב אומר, וזהו כולל גם את עצמו, הננו הולכים ומגשים כי עברים קיר כל ימי התחייה הלאומית מעת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים. זאת אומרת, התנועה הלאומית זה כמו גישוש כי עברים קיר. אבל הרב אומר, הרגש החזק המפעם בקרבנו הוא הרבה יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול וניסה, שנדע שמה שמעורר אותנו, הדחף הפנימי, הרגש הזה, שבא לידי ביטוי בכל מיני צורות, בא ממקום יותר עמוק בהרבה מכדי שאנחנו יכולים לתת לו הגדרה. לכל מה שהתנועה הלאומית, הציונית, ניסתה להלביש ולתת לזה צבעיון מחודש והסברות חדשות של יהדות, זה קטן ומצומצם ביחס למה שבאמת מאיפה זה בא. זאת אומרת, לא רק שבנשמה זה מתעורר, אלא אפילו העוצמות המתחדשות, הגבורות והכוחות שפתאום נמסכים בתנועה החדשה הזאת, לא מצאנו כדוגמתם באולי רעיונות חדשים שעלו על, 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 התחדשו באומה מקודם לכם. היכולת פה, האומץ, וההיקף, והתעבירה, והנכונות להסתכל עם סורת הנפש ונפש בכל מיני סגירות רחבות של האומה. לבושים צועים אנחנו מלבישים את בן המלך, כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות לתאר את גודלו גודלנו. זה משפט של הרב. אתם יודעים, למשל, מלחמת העולם הראשונה היו הגדוד העברי, אנשים שנהרגו בהמוניהם, יהודים, התנדבו לשרת בצבא הבריטי. לא שמענו לפני כן כאלה דברים בצורה כזאת.
מה היה הערך של זה?
הם רצו, בגלל שבריטניה שוב הייתה בשלב מסוים בעצם מלחמת העולם הראשונה, שהיא באה לכבוש את ארץ ישראל, למען עם ישראל, וחלק מהנכונות שלנו להיות שותפים בזה. זה בעצם התחלת, אמנם לא הציבו אותנו הבריטים שם. אבל כביכול חלק ממערך הצבא הבריטי, כביכול איזו אחיזת מה בכיבוש ארץ ישראל. כביכול, אתה חי יחידה אורפית מסוימת, אחת מהחזיתות האחרות, מה יהודים ילחמו, הם פעם יש לראות. הרב אומר, מחשבות שונות עלו מראשית ימי התגלות תחייתנו הלאומית עד כה. המחשבות האלה כולם, היה בהם מהפכנות, לפעמים איומה ונוראה. כמה שנים קודם הוקמה, למשל, הגימנסיה הרצליה, דף רישיין א', אם אני לא טועה. והרב אמר שזה תחנת דרך חשוכה. כביכול נוצר פה מוסד חינוכי רשמי, שיוצר פה סדר חדש של חינוך, זה לא סתם חלישות לקיום מצוות ונתינת תכנים חדשים שאין בהם סתירה. הכל נוצר פה דרך חדשה לגדל, מודל חדש של צעירי ישראל בצורה אחרת, וזה מאוד כואב. אבל הרב אומר, כל אורחות התוהו ודרכי החיים האפלים היוצאים לא יוכלו לנגוע אדמה בעצמה שנשמת אלוקים חיים ההולכת ומתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחייה. ובסרט ציון אומרת על הר גבוה ואומרת להרי יהודה, הנה אלוקיכם. כי דבר השם הוא בזרם אורל כל אלוקי ישראל, הוא המתגלה בכל תנועותינו, הקטנות עם הגדולות, הוא ההולך לפנינו ליישר הדורים. הוא שוכן עמנו גם בכל תאומותינו, מצמצם את כוח גודל, לפי מידת כוח גבינו השבור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שכאשר אנחנו נזהה את הכוח הזה, אז הכוח הזה הוא לא יהיה רק חידוש מכאן ואילך, אלא הוא בעצם ייתן פשר ונשמה ומשמעות אחרת גם לכל השלבים האחרים החיצוניים ואפילו הטמאים, השוכן איתם עמנו גם בכל תאומותינו. ייתן אח שלי גם למהלכים שנראים כביכול סופרים, יראה שהם תחנות דרך, תחנות דרך קשות וכואבות, אבל תחנות דרך.
איך אנחנו
רואים לראות
את זה
ככה היום יום? אנחנו רואים
את זה לרב
משהו גדול, אנחנו... הרב קורא אותנו לראות, ללמוד את הערך הזה, להיפגש עם הערך הזה, הקביע וקיימה. אז כל ספר אורות, וכל הספרים של הרב, הרי הם בעצם ספרים שבאים להראות את נשמת ישראל באחדותה. מדוע הכל מחובר, הכל קודש. בירושלים הכל קודש, גם החול הוא קודש. בירושלים, כן, גם לא רק המקדש, אלא גם המדינה, גם העיר האזרחית של ירושלים. היא בעצם מין עזרה רחבה של ירושלים. להוסיף על העיר ועל העזרות, אז הגמרא בשבועות את זין, ובעוד מקומות, נו, אז צריך בשיר ותודה וקורבן וכולי. זה דבר עצמי, זה לא עוד כל אבן בירושלים, וחומות העיר מגדלותיה, זה שייך לשערי הלשכה. זה לא, ירושלים היא כולה מין הקדש. ירושלים נקראת כולה מקדש אצל הרמב"ם. אז לכן פה הכל, אז צריך להבין את זה, צריך ללמוד את הערך הזה, את הערך הרוחני האחדותי הזה. הרב אומר כאן, מציין, כנראה שהיה עלייתו של זרם מהלך התחיית דגובה קודש, זה מבטיחנו כבר שהתסיסה הרוחנית האחורה למעט הולכת. כאן הרב רומז, שכשנגיע לערך הזה, שנבין מה ירושלים אומרת, שנתאר לעצמנו את עם ישראל כולו, דברים נשים וטף עולים, קדושים ופחות קדושים. כל הציבור עולה לירושלים מבחינת רוח הקודש, או יונה הנביא מעולה רגלים היה שרתה לה רוח הקודש. כל ישראל נקראים חברים ברגל. הדבק הכלל ישראלי מפלש את כל הכוחות וכולם מתעלים. יש כזה דבר, התכונה הזאת המקודשת, וכל תפילה אנחנו מתחברים עם זה. זו אמת החיים שלנו. בתפילה אנחנו שווים להאיר את כל חיינו בצבע אחר, באור אחר. הרב קורא לכולם, הרב חי שם, הרב רואה את זה, הרב מחובר לזה, כל חייו משם. והרב קורא לכולם לראות את הדברים בצורה הזאת, להבין את הדברים באופן כזה, שהתחיות, נשמת האומה, כפושו של דבר, שאיבת כוחות, מירושלים העיר, מן הקודש.
כתוב פה, הנה עומד לפנינו מגובות ללא הדבר קודם לדברו, הוא אומר, הוא אומר גדול בפי הדבינות לירושלים נכנסה. כשהרב רואה ככה את עם ישראל לפנימיות,
אני ניסיתי לחשוב, זה אומנם כן, אתה צודק, כן, זה נראה כאילו, אני יודע שהרציוד הזה צהל, בזמן, בשיחות שאני זוכר אותו אומר, אחרי יום ירושלים, אומרת, בונה ירושלים, השם את חי ישראל יכנס. הבניין של ירושלים הוא בעצמו, זאת אומרת, משהו מביא כאן את הפסוק הזה, פסגו ארמנותיה, סובו ציון והטופוה, סיפור מגדלי השיטו לבכם מחילה, פסגו ארמנותיה. אז הוא אומר כאן, תקול, אתם רואים בעמוד הבא, 300, תקול שופר גדול, כנס שרים, יפעלו עד הכל, הקוראים פה אחד כל תפוצות ישראל שהודחו שם, בנו את ירושם, שחררו ופערו, ספרו מגדלי השיטו לבכם מחילה, פסגו ארמנותיה. הכל הקורא לבניין ירושלים, הוא כל שיוצא עם המתי תום הנשמה. הגיע את משמע קצת שזה מחובר לאיזשהו משהו רלוונטי, מציאותי. ייתכן, ודאי בימינו זה כך. הרב אומר, יש קשר. זאת אומרת, כאשר, מה זאת אומרת? זה לא סתם שרוצים לבנות את ירושלים כי צריך לבנות גם את חדרה, וצריך לבנות גם את רחובות, וצריך לבנות את תל אביב. נו, ירושלים, לא גרה. הרב מבין כנראה שהיה כל קורא, התנועה הציונית כידוע לא התחילה. לא התחילה ברכישת אדמות בירושלים דווקא, התחיל הדגש היה עבודה חקלאית, התחילו לרכוש אדמות, וכל האדמות, הכל פתח תקווה, וזיכרון יעקב, בנימין, כל המקומות האלה כידוע, הם היו מקומות שהייתה שם אדמה חקלאית, יזדו עם השלבות לעבודת הקרקע. ירושלים לא הייתה המקום המיועד לזה. הכל הקורא לבנות את ירושלים, ותכן שהוא יצא, אני לא, באמת לא הצלחתי, אולי צריך לעשות איזו עבודה יותר יסודית, בפרטים, אבל הרב מקשר את זה. הרב אומר שכאשר באים ותובעים את ירושלים, מפני שזה ירושלים. זאת אומרת, כל אחיזה בירושלים מתוך חיבור נפשי, בתוכן כלשהו, מה שלא תגיד, אם אנשים מרגישים שירושלים יש פה משהו קדוש, משהו ליבי, אז שידעו להם שזה מאותת חיבור יותר עמוק עם המהות. זה בא משום שהכל מתחיל מן המהות, וזה בא משום שכבר אנחנו יותר ויותר ראויים להכיר את המהות הפנימית של כל התהליכים, לרצות ולחפוץ ולזהות של זה אנחנו משתוקקים, זה אנחנו דבקים, זה אנחנו מחוברים. הוא אומר, כי הוא קורא לזה, אני חושב שזה שיש לירושלים עניין של מעלת בניין, זה כדי שבאופן הפיזי יהיה אפשר להתחבר עם הקדושה העליונה הזאת. עוד נקודה בולטת, שרב מפרט את ירושלים שתי בחינות, שתי מתנות, ירושלים, עיר מקדש מלך, עיר מלוכה. יש האחדותיות הזאת, הקוליות הזאת של ירושלים, אתה יכול לפרט אותם שתי בחינות, מקדש ומלוך מלכות. באמת אפילו באופן פיזי בירושלים הראשונית, יש את הר הבית, יש את עיר דוד, שתי גבעות עיר דוד, כביכול מקום שיועד למלכות, והר הבית מקום שיועד למקדש. וכביכול ירושלים מתחלקת לשתי חלקים שבאמת, באמת, באמת כולם אחד הם. אבל שתי הבחינות האלה, וצד המלכות, שהוא באופן קיצוני יותר, הוא המקיף הכי חיצוני. הרי המלכות לכאורה יש לה פתאום כוח הנהגה שלא חייב לבוא מתוך תורה. התורה שאירה כביכול. למלכות איזושהי פריבילגיה של עצמאות, של דין מלך, ומשפט המלך, וכל מיני צדדים של חול שבחול, ומלחמת רשות וכו' וכו'. והקודש והמקדש שם, הכל לכאורה, כל דבר הקדש שבהקדש, ושני הדברים חדם באמת. משום שדווקא גם הדברים, הנכסים החיצוניים, גם המעגלים הכי פיזיים, מוחשיים, שכביכול מתדמים, לשופטנו ככל הגויים, שיש מקום לעשות דמיון, בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל הכל אלוקי, הכל עצמי. הרב מפרט את זה, הרב מסמן שני חסרונות שהיו בשלבי התנועה הלאומית המתפתחת, השלב של חובבי ציון, שם היה היישוב הישן, שהתחילו לצאת וכולי, אבל היה חסר להם עוצמה. היו כולם קודש, היה חסר להם עוצמה פיזית. השלב השני, הציונות מיסוד התנועה הציונית, הקונגרס הציוני, שהיה עוצמה פיזית גדולה יותר, אבל היה קצת בקיאים בכל ערב. בירושלים הכל מוקרן יחדיו. הכל חד, הכל אמת, הכל אחדותי ושלב. וכאן הרב מסיים באיזשהו, פשוט הזמן מאוד קצר, הרב מחבר את הכל, והרב גם אומר, שהכל יוודע לנו, יגלה ויראה לנו, להודיע לעיני רוחנו ודור בנינו, לפי רוב המעשה. ככל שנהיה יותר עסוקים, כל יחיד וכל סייע לשחלט, ירושלים מפוארה, כל יוסיף רוח קודש השם השם ותוכלות לשמוע. זאת אומרת, הרב בפירוש אומר, שככל שהבנייה המוחשית של ירושלים, כל הסדרים שלהם אנחנו כן יכולים לאחוז, וכן יכולים לתת ללב בתוכנו, זה יקרב את כל הירושלמיות להעיר את כל התהליכים, גם את הכשרת הלבבות וההכרה, וגם את קירוב התוכן מלהיות יותר ממשי ומוחשי, ולזהות את כל התהליכים שנעשים בגאולה, כתהליכים יותר עצמיים ישראלים. הוא כותב גם בתוך הדברים שירושלים זה גם המעוז לכל האוניברסליות, כיוון שהיא גם הופעת שם השם בעצמה, ממנה פה כל העמים יותר יתקרבו להכיר בגדלותם ככל שנהיה עצמיים ודורשים את ירושלים בדרישת החיים העצמית לנו.